תפילין בחול המועד. תפילין בחול המועד. התחלנו את זה ככה קצת אתמול, שעיקר תשומת הלב אתמול הייתה לנסות לעקור קצת אחרי הדרשות של משקיעות שבת, יום טוב, הדמיון ללילה. האמת שיצאתי אתמול בתחושה קצת הזדהות עמוקה, לא קצת, הזדהות עמוקה עם הירושלמי בברכות, שאומר כל מילין דלה מחוויה. בסופו של דבר היה לי קצת קשה להבין למה לא להניח תפילין בשבת. מי שהיום עיין בזוהר יכול היה לראות שהזוהר מאוד ברור למה לא להניח תפילין בשבת. אני רוצה קצת להעמיק בזה, לפתוח בנקודה היסודית הזאת. אבל זה לא סתם משחק אותות, הזאת, זאת, זאת, שתי אותות, שלוש אותות, אלא ודאי שהכרח הדבר לתת הדעת גם לתוכן ולמהות של האותות. כן, כשאנחנו באים להתבונן בתוכן והמהות של האות של שבת, אז כאן ברור הדבר שזה קשור באופן מהותי ביסודות האמונה, יסודות הדת, שמצויים דווקא בתוך השבת. ואני אקריא לכם את הדברים מתוך הרמב״ם בסוף הלכות שבת, הלכה האחרונה. שם הרמב״ם כותב, השבת ועבודה זרה, כל אחת מהן, כל אחת משתיהן שקולה כנגד שאר כל מצוות התורה. זה זוג שבעצם עליהם עומד את כל העניין של הכרת האלוקות, שאחד הוא מצוות לא תעשה, איסור עבודה זרה, והשני השבת הוא מצוות עשה. יש מצוות עשה שבאמצעותה אדם מביע את אמונתו, את הכרתו במי שאמר והיה העולם, ומסביר הרמב״ם, והשבת היא האות שבין הקדוש ברוך הוא ובינינו לעולם, לעולם סליחה. לפיכך כל העובר על שאר כל המצוות הרי הוא בכלל אישי ישראל, אבל המחלל שבת בפרסיה הרי הוא כעובד עבודה זרה ושניהם כגויים לכל דבריהם. כן, מכאן הכלל הגדול שמי שמחלל שבת הוא כמומר לכל התורה כולה. כן? וזאת למה אני קצת להסביר את העניין. כשאנחנו מסתכלים בלוח השנה, כשאנחנו מסתכלים במעגל החיים היהודי, הרי שהוא ברובו בנוי על שינויים אובייקטיביים שמתרחשים בגרמי השמיים, שינויים אסטרונומיים. היממה נקבעת לפי מהלך, היום אנחנו יודעים להגיד זה מדויק, לפי מהלך שלם של כדור הארץ סביב עצמו, סיבוב שלם, יום ולילה קשורים בתנועה הזאת, חודש נקבע לפי סיבוב שלם של הירח סביב כדור הארץ, שנה נקבעת לפי סיבוב שלם של כדור הארץ סביב השמש. אלו דברים אובייקטיביים, אלו דברים שהם נמצאים באקלים, נמצאים כאמור בשינויים אסטרונומיים. למה בכולם יש מעורבות אנושית מאוד עמוקה? מסיבה פשוטה, שכולם הם לא יחידות שלמות, כולם יש להם שארית, ולכן לבני אדם יש אחיזה, זה אתם, אפילו שוגגים, אפילו מזידים, כן? אלו מקרי כושר תקראו אותם, חז"ל דורשים אתם, כי בני אדם מאוד מאוד מעורבים דווקא בגלל השארית הזאת. כן, היום זה שלם, אבל החודש זה 29 וחצי יום מתוצג חלקים. מה עושים עם השארית הזאת? בני אדם צריכים להתערב. השנה היא 365 ברבע, בני אדם צריכים להתערב. 12 חודשים לא יוצאים שנה שלמה, בני אדם צריכים להתערב. יש יחידה אחת מעגלית שאנחנו חיים בתוכה, שאין לה כלום, שום דבר עם שינויים אסטרונומיים, וזה השבוע. השבוע, מספר 7.
אחת השבוע, שבע שבועות.
כן, אין לו שום זיקה, כלום, אין לו שום דבר עם שום שינוי אסטרונומי, הוא לא יכול לצאת מהטבע. פעם למדתי קצת עם יהודי שגר בבית שמש, תנ"ך, רבי יהושע ברמן, ואחד מהדברים שהוא לימד אותי היה שבמצרים העתיקה זה לא שלא היה שבת, פשוט לא היה שבוע, לא היה יחידת זמן כזאת, לא הכירו בזה. ולפי הקריאה שלו בשמות בפרק ט"ז, שביום השישי יורד להם לחם כפול, הבשורה שהם מגלים אותה היא לא רק בשורת השבת אלא גם בשורת השבוע. והמקום היחיד שממנו יכול שבוע לבוא, שיום השביעי יכול לבוא, ששבוע יכול לבוא, המקום היחיד הוא מבריאת העולם. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וביום השביעי שבת בעין נפש. ולכן אם אדם הוא שומר שבת, התודעה שלו יוצאת מתוך התודעה הטבעית, הייתי אומר, הפשוטה, שמשם הוא יונק את התייחסותו לזמן, והיא הולכת ישר, הייתי אומר, להיסטוריה, כלומר היא הולכת לאלוקות, למורבות האלוקית. וכן מי ששומר שבת מאמין בבריאת העולם. לעומת זאת, מי שמחלל שבת, הרי שהוא מראה את כפירתו במעשה בראשית, ולכן הוא כעובד עבודה זרה, כי הוא כופר בקדוש ברוך הוא.
זה הכלי הישיר בברכות, בכל הברכות של מועדים, מקדש ישראל, וכי זה עובר דרך איזשהו כלי, דרך הקביעה של חכמים, דרך קביעת הזמנים. ומת מקדש השבת, שזה צינור ישיר.
נכון, שזה מסורת הבבלי. הזדמנות, למד אותך, מסורת ארץ ישראל, הדברים קצת שונים. תמיד היו מברכים מקדש ישראל, וכולל היו מברכים מקדש ישראל והשבת. ופרשו את זה באופן שונה לגמרי. הקדוש ברוך הוא קידש את ישראל וקידש את השבת, ולכן את השבת שהמתנה הטובה נתן אותה ל... אפילו תקשיב לקידוש, תראה שזה עולה מתוך נוסח הקידוש. לכן אנחנו מברכים שקידשה מצוותיו ורצה בנו, שזה בחירת ישראל, ושבת קודשו רב רצון החילנו. ואז אומרים את שני התכנים של שבת, נדבר על זה יותר, זיכרון למעשה בראשית, תחילה למקרה קודש זכר ליציאת מצרים. ואז עוד פעם, כיוונו ובחרת במגינה של היקס, כיוונו ובחרת ואותנו קידשת מכל העמים ושבת קודשך. אז מה יותר מתבקש מלהגיד מקדש ישראל והשבת? זה נוסח ארץ ישראל באמת. בבבלי באמת הדברים אחרים, אבל קודם כל השבת היא אות במובן שהשבת מעידה על זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וזה הדיבר הראשון זכור, כי ששת ימים עשה השם את השמים ואת הארץ. כנגד זה השבת גם מעידה על דבר נוסף. מה השבת מעידה? יש את הלוחות השניות, מה נאמר בהם? וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. השבת מעידה לא רק על זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אלא גם על זה שהקדוש ברוך הוא משגיח על העולם, שהוא מנהל אותו, ושיש מזה נגזרות שמצוות אותנו לנהוג באופן מוסרי. אנחנו מצווים להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, וזכרון יציאת מצרים הוא נקודה מכוננת ביחס שלנו לחלש ולגר ולזר וכו'. או בלשון אחרת, זה לא רק שהשבת אות ותפילין אות, אלא חייבים לתת את הדעת לזה, שמה התוכן היסודי של השבת? תוכן שנמצא גם בתפילין. ומהו תוכן התפילין? לפחות שמות. יציאת מצרים. הייתי אומר שכשאנחנו באים להתבונן בשאלה של היחס בין שבת ותפילין, למה שלא יהיה תפילין ושבת, הרי שהחובה, אני חושב, לתת הדעת גם כן לכך שהתוכן של התפילין באמת נמצא בשבת, והדבר הזה גם קשור במי שיוצא מכאן, והוא גם יום טוב. וגם יום טוב שאין בו תפילין, היום טוב הוא, יש בו תוכן של ברובם. אתם יודעים שזו שאלה שדנו בראשונים. בקידוש אומרים, בכל הקידוש אומרים זכר יציאת מצרים. יש ראשונים ששאלו, יפה מאוד שפסח זה זכר יציאת מצרים, מבינים כן. ששבועות זכר יציאת מצרים.
יום העצמאות.
אפשר איכשהו להבין גם כן, איכשהו. שסוכות זכר יציאת מצרים מבינים. אבל איך ראש השנה זכר יציאת מצרים? למה אומרים בקידוש שראש השנה זכר יציאת מצרים? זאת שאלה טובה, אני לא אפתור אותה עכשיו. אבל אני אומר לפחות לבוא ולדבר על יום טוב, כי על גם עוד שיש לו תוכן שדומה לתוכן של תפילין, זה דבר היכול להישמע. כן? אמנם, ולכן אני אומר, כשבאים לבחון את הפטור או את אי הנחת התפילין בשבת ויום טוב, כדאי לקחת בחשבון ששבת ויום טוב יש להם את התוכן של התפילין. וכאן שני דברים. ראשית, אם ידעתם בזוהר, בדיוק, כלומר היום כולו זועק את הרעיון, את הרעיון שהתפילין זועקות אותם. ולכן אם הולכים לזוהר, הזוהר מדמה את זה שהתפילין זה מן חותם קטן של המלך, לעומת השבת זה לא קפסולה, זה לא איזה חותם קטן, אלא השבת והיום טוב הם חותם גדול יותר. אתה עטוף כולך בחותם הזה, ולכן אם אתה לוקח את החותם הקטן, אתה כביכול בועט בחותם הגדול. כלומר, דווקא בגלל שהשבת והתפילים יש להם תכנים דומים, דווקא בגלל זה אתה צריך להקפיד לקחת את החותם המתאים יותר ליום הזה. כל המהלך הזה הוא שנראה לי בבסיסו נכון, הוא מתקשה לדעתי בדבר אחד יסודי שאני לא יודע להסביר אותו, והוא מהם התכנים של תפילים שקשורים בספר דברים, כלומר בעיקר התוכן של התורה. ולכאורה בשבת ויום טוב זה פחות בא לידי ביטוי, אם כי ראוי לציין שבשבת ויום טוב יש בשניהם יש קריאת התורה, ובשניהם ודאי שיש קישור מאוד עמוק להתגלות וללימוד תורה. עכשיו לבוא ולהגיד, אני כבר לא יודע אם זה קצת או לא, זה עוד דרך הדרוש, שבשבת מצד אחד יש את זיכרון יציאת מצרים בתוך השבת עצמה, מצד השני גם הרעיון של דברים איכשהו נמצא בשבת. כלומר, זה לא מקרה שבשבת ויום טוב יש קריאה בתורה. וקריאה בתורה רצינית, לא מתגמית. קריאה בתורה של שני וחמישי זה מתגם. אתה קורא קצת, בשביל, ממש כלשון המחילתא, שעל בני עשר חוש לא שנראים מהמדבר ולא מצאו מים, שלא יהיו צמאים, להרטיף את הנשמה קצת. בשבת ויום טוב, לעומת זאת, יש תרגום, אתה קורא מעניינו של יום, יש פה פעולה לימודית, יש פה תורת השם. אם רוצים לומר גם את זה, שהשבת ויום טוב במהותם ותוכנן, והרי זה לא דבר שהוא דבר מקרי, התיאור הזה. ככה בלכות יום טוב למשל, אני אקריא לכם מהרמה בפרק ז', שם הוא בא לתאר, בלכות פרק ז', כן, זה בפרק ז', סליחה. הרמה מתאר כאילו איך שמחים ביום טוב. בסדר? אני אקריא לכם את זה, תשמעו את הסיפור הזה. יכול להיות יום טוב פרק ו' הלכה יוטט. אף על פי שאכילה או שתייה במועדות בכלל מצוות עשה, לא יהיה אוכל ושותה כל היום כולו, אלא כך ידעת. בבוקר משקיעים כל העם בתי כנסיות ובתי מדרשות ומתפללים וקוראים בתורה בעניין היום. ומרגלה בפומה של סבי הגריד, הוא מאוד רב לצטט רמב"ן על התורה, איך מקשימים את הביטוי מקרא הקודש, על ידי ההתכנסות בבתי כנסיות, בתי מדרשות, לעבודת השם, לתפילה וללימוד משותף. כלומר, השבת ויום טוב, התוכן שלהם כולל את התורה. חלק מהתוכן...
היום בגלות, שהבית
כנסת, נכון?
הרמוני, זה
קהילה, זה הרב, זה ACC. בוודאי. ומתפללים וקוראים בתורה בעניין היום, וחוזרים לבתיהם ואוכלים, עכשיו אל תיבהלו, והולכים לבתי מדרשות, קוראים ושונים עד חצי היום, ואחר חצי היום מתפללים תפילת מנחה, חוזרים לבתיהם לאכול. זה ברור שחלק מהותי מציון היום של יום טוב, הוא גם כולל גם תורה. ואז אולי אפשר לומר, שיהיה שבת, עוד אפשר לקראתי יום טוב, כן, מה עם שבת? בשבת, האם זה מופיע...
מה הלוז?
מה הלוז של שבת, כן? שאלה טובה, כן? טוב, אני אקרא לכם את הלוז של שבת, רוצים? אותו רמב״ם, בסדר? אני רמב״מי קצת היום. אומר הרמב״ם כך, כך הוא מנהג לצדיקים, כולם בואו נראה רוצים לצדיקים, נכון? פרק למד על החיות. יתפלל אדם בשבת שחרית ומוסף בית הכנסת, ויבוא לביתו ויסוד סעודה שנייה, וילך לבית המדרש, יקרא וישמע עד מנחה. אני לא ישנים בצהריים אצלו. אני חייב לספר לכם שאני באחד מהביקורים אצל שבא, זה היה נראה לי בקיץ תפשין למתת, אז גם אמא שלי הייתה, ובשבת אחרי האוכל הוא פונה אליי, אומר לי, אתה רוצה ללמוד עכשיו או אולי אתה רוצה לנוח קצת ואז נלמד? ואמא שלי עומדת שם ומסתכלת, אני מרגיש שכמעט מתעלשת, הלחץ דם של הגובר אחרי שהחלטנו לנוח. אז היא אומרת, אני לא מאמינה שהוא אמר משפט כזה. היא אמרה לי, כשהייתי ילדה היה אסור לנוח בבית בשבת אחרי צהריים, כי מי סיום האוכל עד סוף השבת, מה דרשו מכולם? ללמוד. הקירות כאילו צעקו, תלמדו ותלמדו ותלמדו. זה גם בומרנג, אני יכול להגיד, כאילו, זה יכול גם לגרום הייתי אומר, לקושי ללמוד אחרי זה, יותר מדי קופים. כן? אמא שלי הרבה שנים היא לא למדה, אבא שלה ממש הכריח אותה ללמוד, זה בת, כן, שיהיה ברור, כן? דווקא היום שהיא פנסיה וזה, היא לומדת המון תורה, זה משהו מדהים לראות, הולכת לכל מיני שיעורים, היא קוראת תהילים כל הזמן, ולומדת תנ"ך, וסיורים של ארי רוטנברג, וכולי, אבל דרך כלל זה היה לוז אצלו, בשבת לומדים, זה שבת נועד, כן? וילך לבית המדרש, יקרא וישמע עד המנחה, ויתפלל מנחה, אחר כך יקבע סעודה שלישית על היין, ויוכל ושתי עד מוצאי שבת. כמו שאתה קורא רמב״ם, שואל, מה הלוז של שבת, מה התוכן של שבת, אתה מוצא באופן פשוט ברור מאוד, התכנים של תפילין, אתה מוצא אותם. יש תורה, שזה פרשיות דברים, ויש יציאת מצרים, והשבת עוד יותר טוב מהימים הטובים גם מה יש לה, בריאת העולם, באמונה בקדוש ברוך הוא. אז בכלל יש לך, יש לך יום שכולו שבת ומלוכה, אבל אתה צריך לקחת קופסה ולהגיד, תזכיר לי, זה כמו אחד שנמצא בתוך ההיכלו של מלך, ועושה לעצמו תזכורת ב-SMS, שיצלצל לו השעון המעורר, ויעשה לו איזושהי תזכורת, איזושהי תזכורת על לזכור שיש קודש ברוך הוא. אתה כביכול אומר, אני לא נמצא בהיכלו של מלך. ככה הזוהר לפחות הוא מפרש את הדברים, שהוא לא אומר את מה שאמרתי כאן, ובואו נצרף את הדברים יחד. כלומר, זה שבשבת ויום טוב אין תפילין, זה לא רק זה עוד וזה עוד, בואו נחדד קצת יותר, כי יש להם תכנים משותפים. במובן הזה, אולי גם מובן יותר, למרות שפיזית זה גם מובן, כאילו האות של, של המילה, כן? האות של המילה הוא מתמיד. הוא לא מחובה אף פעם. טוב, פיזית אי אפשר לכבוד אף פעם, אבל כי האות של המילה לא באה להגיד לא יציאת מצרים ולא תורה. מה באה להגיד האות של, 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 של מילה? באמת יש לה תדר אחר, יש לה שדר אחר. מה התדר שלה?
זהו, אני קשור.
שאני קורא את ברית נצחית עם הקדוש ברוך הוא, אני מזרוע של אברהם אבינו, אני קשור עולמית, והברית הזאת היא ברית
ש... לא קשור לזמן.
הוא לא קשור לזמן. למעט זאת, התפילין והשבת, הן מדברות בתכנים דומים, כי הן מוכוונות כלפי יצירת תודעה אנושית, כלפי...
זמן מודר.
ולכן יש זמן לזה ויש זמן לזה. אתמול אני פרש לרבי וולשביץ במכללה, אמרתי, הרבי תסביר לי למען השם, למה אין תפילין ושבת? אז הוא אמר לי, עד שאתה שואל את זה, אני שואל אותך עוד שאלה. הוא אמר לי, הרי נוהגים שיש ברית מילה, נוהגים שהאבי הבן מניח תפילין. וזאת למה? לקשור את שתי האותות. אז בצד התנועה שאני רוצה שלא יהיה אות בתוך אות, אני גם רוצה לחבר אותות. ואני חושב שאולי הכיוון שצריך ללכת אליו, הוא הדברים שאנחנו מפתחים פה עכשיו. שהשבת והתפילין, אני לא רוצה אות בתוך אות, כי הן מנסות לשדר על תדר דומה. רק שאחד הוא מסך פלזמה של 42, והשני הוא ביפ, ב-SMS יותר. אני לא רוצה להנמיך את התפילין, אבל הוא עם פחות עוצמה. מה זאת התפילין? או השבת, מול הברית, מילה, ומדברות בתדר קצת שונה. לכן, זה שם זה תדרים שקרובים. כאן רציתי לפעמים לתשומת הלב, בגמרא בשבת, שם ראיתי אותה עם אוהד, שאני משתהה מהלשון שלה. יש מישהו פה פרויקט השוט פתוח? יכול לפתוח לי שבת כופלם ודלת עמוד א'?
מה עם שבת ויום טובות היום? שבת יוצא, כי ביום טוב שיוצא בשבת.
אז מה אתה רוצה שנעשה?
לא, זה משדר על אותו גל, אז בואו נחליט אחד מהם, לא שתיים ביחד. או שנעשה שבת, או שנעשה יום טוב.
מה אתה חושב שהתשובה?
אני לא יודע, לפי התורה שאני
קודם כל יכול להגיד לך,
לבחור אחד מהם.
אני יכול להגיד לך שהיום טוב קודם כל משתלט חזק בתוכן של היום. כלומר, בקוף
לבן,
בעירובי תבשילין, שאומרים לך זוכר יום אחר שבא להשכיחו, אתה ממש מרגיש את זה, ממש. ויש לך תקוף למד בית עמוד א'?
כן.
אז תראו, הגמרא פה מתלבטת מה המקור של ברית מילה דוחה שבת. ובתוך זה תראו, למה רבי אלעזר, אתיה אות אות. אלא מעתה תפילין דכתיב בין אות לדחי שבת, אלא אתיה ברית ברית וכו'. והגמרא הזאת, השתוממתי עליה מאוד. כי מה אומרת הגמרא הזאת? תקשיבו ללשון שלה. קודם כל, יש בו דעה שתפילין ידחי שבת כי זו אות שדוחה אות. זה בדיוק אותו היגיון של שבת שדוחה תפילין כביכול, כן? יש עוד אחת, לא יהיה את האות השני, כאילו, אבל הלשון הזאת שליטחי שבת, שתפילין דכתיבו אות ליטחי שבת, כאילו לחשוב על זה במונחים של דחייה, זה דברים מאוד משונים. אבל מכיל את הרעיון הזה אתמול, מה משונה בזה? לכאורה, מתי אתה מדבר על דחייה? יש התנגשות בהלכות, שאני... יש איסור מלאכה, מילה זה מלאכה שידחה שבת, אבל כל השפה שדיברנו פה עכשיו היא יותר שהתכנים דומים, לא צריך את התוכן הקטן שתוכן, מה שאנחנו עכשיו פה מונחים של דחייה, שזה נשמע כאילו התנגשות. גם הזוהר שראיתם לא מדבר על דחייה שאחד דוחה את השני, אלא הזוהר אומר, אם אתה תתעקש להניח תפילין, אתה כאילו מתעלם מזה ששבת, אתה כאילו לא כללת את זה שאתה נמצא בתוך סיפור גדול יותר.
אתה נמצא בהלכה, שזה לא אופי.
אבל לדבר על זה כדחייה, לשון מוזרה, אז היה בי משהו שרצה לדבר על זה, שאולי לחשוב על הקו שאמרתי לכם אתמול, שראיתי אצל כמה מחקרים, שאולי זה בגלל בעיית ההוצאה, ואז אתה כבר חושב בשפה של מלאכה, אבל זה נפרק בגמרא לגמרי, רק אני אמשיך. אומרת הגמרא כך, אלא אתיה דורות דורות, ציצית דכתיב בית דורות, ביטחי שבת. מה מדברים פה? זו לא הכוונה בעצם ש... שקשרות הציג בשבת, אבל זאת הכוונה? אולי? אני כבר לא בטוח, שנייה שזה... יש לך... מה זה? יש לך, יש לך, גם רשי שם? תפתח רשי רגע על הציצית. אני צריך להבין את הסיפור הזה. מה בדיוק הקטע של הציצית הזה? מה פרוש שציצית איתך שבת? מה אסור לבוא ציצית בשבת? זו הכוונה לקשור ציצית. אם כך, אז בציצית אולי הכוונה לכתוב ציצית?
אולי
יותר
של הציצית.
רשי לא מתייחס לציצית? מה זה שציצית איתך שבת?
ראשי לא מתייחס.
לא מתייחס.
גם המושג לדחות, זה מושג מוזר.
כן, עדיין, לא יודע, זה אצלי קצת משונה. בכל מקרה, מה שאני רוצה לסכן את מה שכאילו הוספתי עכשיו זה שזה זה לא סתם המילה אותות, אלא צריך להתבונן גם בתוכן של האותות. ושהאמת שמתבוננים לעומק בתוכן של השבת והיום זה יום טוב, אפשר לתת הדעת לכך שיש להם תוכן מאוד מאוד קרוב לתכנים של תפילין בשתי הפרשיות. ועל הרקע הזה יותר מובן לי יותר מובן למה בשבת שיש לך את התכנים האלה בצורה הרבה יותר שלמה אתה עטוף בזה, אז למה לא לקחת תזכורת קטנה? גמרא עצמה אני לא יודע, כי פה זה עכשיו לוקח אותנו קצת לחול המועד, ובואו אני אנסה קצת לפרוס בצורה קצת שונה את העירייה לעומת מה שהתחלנו אתמול, ואני לא הכל יכול לגמרי לחבר ביחד, חלק מהדברים יהיו בשמע ואני אשתדל. בסדר? כשאנחנו באים, ופה המשקיעות יעקב, באמת, תוקפו וגדולתו בתשובה כאן, שם למדתי אותה כל סדר בוקר עם, עם אוהד, זו תשובה של שישה עמודים. הוא בין היתר הוולוז'ין שבו ניכר, וזה שהוא ניגש ישר לנושא. וכאן שהוא ניגש לשאלה של, 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 של האם חול המועד כן או לא, הוא פשוט הולך ושואל שאלה מאוד מאוד פשוטה. שאני בא ואומר על דבר שהוא אות, ולכן לא ייתן אות בתוך אות. מה המתודה שנקבע לעצמי מי כלול בעניין הזה של האות? המשקיעות יעקב אומר אחד בחלק שהכי פשוט לא שהאות איפה שמופיע בתורה פרויקט השוט קונקורדנטיה הייתה את המילה אות בזיקה אל הדבר הזה, ואם תכניסו לפרויקט השוט אות, אז מה יצא לכם? ברית מילה דיברנו, יצא לכם תפילין ויצא לנו שבת. מי לא יצא? בשום מקום בתורה בתנך לא כתוב שיום טוב הוא אות. וכבר כאן עומדת שאלה מאוד פשוטה, אולי פה קצת נמצא הגרעין, הרקע לכל המועד. כבר כאן היא נמצא משהו מאוד מאוד לא פשוט. המשקנות יעקב מתעקש ממש בתחילת התשובה, שלדעתו, אות זה רק מי שכתוב באות, נקודה. כמעט הייתי אומר שאני למדתי אותו, שמעתי את הצפיל אותם של המסתורים, של התפילים, כתוב, אז זה כתוב אות הוא אות. ברקע הזה הוא שואל שאלה פשוטה, והיא, אז... מאיפה בכלל בא שיצא גם שבת ויום טוב? שיום טוב נקרא אות, הרי לא כתוב אות בשום מקום. אז כאן הוא רוצה להכיל כלל שבעיניו הוא מוצק, והוא שכל הימים טובים נקראים בתורה גם שבתון, גם שבת. Okay? יש איזה ביטוי מאוד חזק ויקרא פרק כ"ג. הרב יואל בן נון יש לו מאמר מאוד יפה באחד מהמגדים. אז ויקרא כ"ג, שיש שם בעצם שתי פרשיות מועדות, שאחת מכנה אותה מקרא קודש, והשני שבת. ולאורך כל הפרק, המילה שבתון מוכוון לא רק כלפי היום השביעי, אלא כלפי המועדות בכלל. ועל רקע זה, המשקיעות יעקב למשל סבור, שהדבר שהופך יום טוב לאות, זה עובדה שהוא נקרא שבת, ולשון אחרת, בלי לשבור את המתודולוגיה שלו. ומה הייתה המתודולוגיה שלו? שמי שכתוב עליו אות הוא אות, מי שלא כתוב עליו אות הוא לא אות. על שבת כתוב אות, יום טוב נקרא שבת, גם על יום טוב כתוב אות. אבל למיתו של דבר זה לא כך פשוט שהוא צודק, ופה אולי נמצא הזרע, הזרע שמסביר אולי מאיפה מתעוררת השאלה של חול המועד, ואני אסביר את העניין. בא ממקום מאוד פשוט. בדיוק. המשכנות יעקב, היות והוא משוכנע שאות זה רק מי שכתוב עליו אות, והוא גם חושב שעל יום טוב כתוב אות, למרות שלא כתוב, אז הוא אומר, דבר פשוט, חול המועד לא כתוב אות, חול המועד לא נקרא שבת, לכן פשוט שהוא מניח את שם חול המועד, וזה הוא כמעט גמר את התשובה. כי למה הוא כתב עוד 6 עמודים? כי היה מה להאריך. אבל האמת היא, זה לא כך פשוט שזה עובד ככה. אולי זה עובד באמצעות הפשטה. אולי זה עובד באופן הבא. אתה מתבונן מה תכונת השבת, ואז אתה מחפש ימים שיש להם תכונה דומה, תכונה זהה. ואז המעבר ליום טוב אולי לא נעשה בהכרח על ידי, כי כתוב ביום טוב, הרי לא כתוב ביום טוב, אלא הוא נעשה על ידי המשגה. הוא נעשה על ידי זיהוי תכונת השבת, שמועברת לימים טובים. עכשיו, ברגע שאני מוכן להגיד שיום טוב נקרא, הוא נקרא אות, הוא מופקע מתפילים, למרות שהמילה אות לא כתובה בו, זה לא נורא 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 רחוק מלשאול את עצמי איזה חלק של יום טוב, מלהשליך את זה גם על חול המועד. בעצם הדיון כאן, מעבר לכל הנגיעה שלו למהות התפילים, ותראו, נפליג היום לכל מיני מחוזות שמה זה תפילים, יחד עם זה הוא גם נוגע בשאלה מאוד עמוקה של מה זה חג שהוא 7 ימים ורק יום או יומיים ממנו הם אסורים במלאכה. באיזשהו מקום, באיזו שאלה אנחנו נוגעים פה, וזה ממש נגיעה עמוקה של מה זה חול המועד, מה זה מועד, מה זה הפנומן הזה של 7 ימים. עכשיו אני רק אוסיף שאנחנו נמצאים עכשיו בשבוע שאחרי חג השבועות, ושבועות כידוע לכם שבר את כל הסימטריה של החגים, כי פסח הוא 7 ימים, סוכות הוא ומה עם שבועות? אז מה הקטע? הקטע הוא שאפשר להביא את החגיגה בשבוע הזה, לכן אין תחנון עד י' ב' בסיוון. אז פה רק שתדעו, באופן כללי יש בזה ממש בקצרה שני קווים מרכזיים. בגמרא בראש השנה בדף ד' מפורש שלמתו של דבר גם שבועות יש בו מימד של שבוע, ולכן אפשר להביא פה את החגיגה. רוצה להפליג האור שמח, ממש קטע מופלג מאוד, שזה תולי ביום, בשאלה אם הוא נקרא יום הביקורים או נקרא חג השבועות. והוא רוצה לטעון שבזמן הבית חג השבועות היה שבוע. עד כדי כך הדברים מגיעים. זה מאוד מפליג. ברמב"ן על התורה יש כיוון אחר לחלוטין על פי הקבלה. רמב"ן על התורה אומר שלמיתו של דבר אין 3 רגלים, אלא יש 2 מערכות, אחד של אביב ואחד של סתיו. וכמו של סוכות הוא בעצם 7 ימים עם עצרת, אז חג השבועות הוא עצרת של חג הפסח. והרמב"ן אומר על פי הקבלה שבעצם חג השבועות משלים את פסח, ולכן הוא יום אחד, כי הוא השמיני עצרת של פסח. הרמב"ן התורה אומר את זה. מה התורה אומר את זה? ונחזור לענייננו, מה היה ברור לגמרא? שחג הוא שבוע. מה זה חג יום אחד? אני יכול להגיד לכם ששנים הייתי שומע מאמא שלי איך קשה לה השבועות הזה של יום אחד. הגברים ערים כל הלילה, אחרי זה ישנים עד אחד בצהריים, קצת אוכלים, זה נגמר החג. אז הייתה מתגעגעת לחוץ לארץ. בחוץ לארץ מה יש?
יומיים.
והשנה ממש, אני יכול להגיד, מה זה? היה לי טוב היומיים, אני חייב להגיד לכם. אנחנו ככה בלילה למדנו, שעה שלמדנו, הילדים הלכו לישון, אחרי זה קצת ישנתי בבוקר, היה לנו אחרי זה שבת ביחד, היה ממש, היה מדהים, באמת. כאילו, מה זה חג שהוא יום אחד? זה דבר
משהו... לא תעלה לרגל, בשביל יום אחד.
כן, זה מוזר, יש בזה משהו מוזר, כן? עכשיו, בצד שני, ברור שאי אפשר ל... כמו, בעצם הייתי אומר, לפי הגמרא, התבנית הברורה של חג הוא שבוע. זה חגיגה, כן? שבוע של חגיגות. מה שמצד שני ברור שלא יכול להיות? לא יכול להיות ששבוע יהיה איסור מלאכה. קושי יומיים אתה מחזיק מעמד, כן?
יש כאן
מה?
זה חמי אומר שיש שבוע איסור.
אבל יש כל מיני יתרים, יש יתרים של
שוח המועד,
לא, אבל שבוע שלם של מקרא קודש שיהיה ברמה של יום טוב, זה פשוט לא דבר האפשרי טכנית, כן?
אבל אני חושב שגם מה שקורה בפועל הוא נראה לי, הוא די רחוק מהיתרים שאותרו.
בדיוק, פה אתה נוגע בשאלה מדהימה, ואני שואל את יעקב אומר בעצם, לפני שימד התפילין צריך להציף את השאלה של מה זה חול המועד. ורק תקשיבו לביטוי שאנחנו רגילים להגיד חול המועד, בלשון חז"ל זה לא הביטוי. אתם יודעים מה הביטוי בלשון חז"ל?
מועד.
מועד. בלשון חז"ל זה נקרא מועד. אפשר להרגיש כאילו, בצליל שאומר מועד, אתה מרגיש יותר את המועד שבדבר. לעומת זאת, בחול המועד מה אתה מרגיש? קצת פחות. לכל, מועד, מה זה בדיוק, כן? זאת שאלה מאוד גדולה, ופה שוקי אמרת דבר נכון, המשכנות יעקב תובח את זה. משכנות יעקב אומר, אתה לא יכול לדון בשאלה, אני נניח תפילין בחול המועד, בלי לשאול את השאלה הגדולה יותר, מה זה חול המועד בכלל. ככה אומר המשכנות יעקב, זה בא לידי ביטוי בכל מיני שאלות, זה בא לידי ביטוי בשאלת איסור המלאכה. ופה יכולתם לראות היטב, שלא מעט ראשונים, תולים את השאלה של האם תפילין בחול המועד בשאלה של האם איסור מלאכה בחול המועד הוא דאורייתא או דרבנן. ככה תלה את זה למשל המשכנות, האור זרוע. האור זרוע אומר זה תלוי בשאלה הזאת, וזאת למה, כי מה הבין האור זרוע? שהשאלה אם המלאכה אסורה מדאורייתא או מדרבנן היא לא שאלה כנראה רק טכנית מה המקור, אלא הוא נוגע לשאלה המהותית של מה זה היום הזה. האם היום הזה הוא במהותו יום מועד, ואם היום הזה הוא יותר יום חול. אני סופר לכם פינת סיפור עכשיו. ההורים שלי גרו בירושלים הרבה שנים, ליד הבית שלהם יש בכנסת מרוקאי, שלמי חיים. ויש שם שיעור תמיד במיכל למעריב, למד את זה רב יחזקאל גבאי, שמו יהודי, עם הסברה מתוקה, עם מידות טובות. פעם הוא לא היה, היה חול המועד. אבא שלי היה בקהל, אמרו לו, נו, אולי כבוד הרב יגיד שיעור. מה אתם לומדים? לומדים הלכות חול המועד. בסדר, פתח את הסעיף הראשון בהלכות חול המועד, אסור לעשות מלאכה בחול המועד. הוא התחיל להגיד להם, אתם יודעים, שלגבי השאלה של המקור האיסור, אז מחלוק גדול מאוד בין הראשונים. יש שאומרים שזה אסור מדרבנן, ויש שאומרים שזה אסור מדאורייתא. למיטב של דבר נראה שיש פה מחלוקת עמוקה מאוד של מה זה חול המועד. האם זה מועד שיש לו כמה היתרים, או האם זה חול שיש לו כמה איסורים? זה נוגע לכל חוויית היום. אתה אומר תוך כדי שאיזה יהודי אחד שם עושה כזה תנועות כאלה שלי נחת מהשיעור הזה, הוא מפליג לו שם בכל הלמדנות של מה זה חול המועד. בסוף אותו יהודי קם ואמר, כבוד הרב, יש לי בקשה אחת, תגיד לי מה מותר לעשות, מה אסור לעשות. זה ממש עולמות, כן, העולם האשכנזי המופשט, הלמדני שחפש את המושגים מול העולם המעשי. פעם באותו שיעור של הרב גבאי הוא לימד הלכות ספירת העומר, ואחד הרים את היד ואמר לו, תגיד לי הרב, מה עושה אדם שעובר את קו התאריך? הוא כל לא התייחס אליו, הוא הפריע לו כמה פעמים. אחרי כמה פעמים הרב גבאי הסתכל עליו ואמר לו, לא נוסעים ולא מסתפחים בשאלה. שמה היה עושה אליו אשכנזים? היום אומרים לו, מה עושים קו התאריך? אבא צריך להעז איתך, יום החמישים, יש תאריך, אין תאריך. כמו הוא היה מתנפל על ההזדמנות להתחיל לדבר על ספירת העומר וכו'. לא ספרדי, הוא מעשי, הוא לא... עזב אותי מכל הפלפולים האלה. אבל אם נחזור אלינו, אני כאן נמחוז את אשכנזי. נראה בראשונים שהם תולים את זה מאוד בשאלה הזאת. כלומר, האם יש פה עוד? אני אתרגם את זה שפה יותר למדנית. האם זה יום סגולי? האם זה יום שיש לו תוכן? או האם זה יום רגיל? הוא עומד ותלוי על השאלה, על השאלה הזאת. וכשאני בא לבדוק את חול המועד, צריך לבדוק לא רק את השאלה של איסור מלאכה, שזה אחד מהשאלות, אלא גם יש לו קורבן. ויוד יש לו קורבן, איזה מין יום זה נראה? יום מיוחד, נכון? יום סגולי. להיות, בוא אני אדבור איתכם את המעלה, בשבת יש קורבן, ביום טוב יש קורבן, חומד יש קורבן, הלל, יש הלל בחול המועד? תלוי, בסוכות יש, בפסח אין. כלומר, מה זה הלל? הלל זה מצוות שמחה? כן, עלייה לרגל יש, חגיגה יש. כלומר, כשאני בא לבחון את חול המועד באיזשהו מקום, אם יש בו תפילין, כדאי לשאול, זה באמת, אני אקריא לך את ההערה, באמת, נראה מאוד חזקה, את המשכנות יעקב, מתעקש על חשיבות המהלך הזה. אומר המשכנות יעקב, רק תשמעו את התוכחה שלו. ואולי רק לדעת הזוהר, לבלדים את הזוהר, כן? ירונה עם רוב האנשים שאינם מניחים, הם מכבדים חול המועד כראוי. בדעת רשבי, ואיסור מלאכה, שמחת הרגל, וגב נדיר יום טוב, כבאו דברי הזוהר. עכשיו זהו עיקר טעם פטור הנחת תפילין. להיות השכינה שורה עליהם בקדושת היום. ואין הבאבונותיהם הרבים עוסקים בכל עיני מסע ומתן, אולי גם החנות פתוחה, גם כל מקח ומם כך, שהוודאי עונו של זה גדול יותר מנחת תפילין. אז מה אתה מתעקש לא להניח תפילין אם זה שלך חול? ובעצם מה אומר פה משכנות יעקב? צריך לכרוך את הנושא ביחד. אני אולי באופן הבא, שבשביל בני ישיבה, שנדים עושים לכל המועד, זו הזדמנות לשאול איך אני, מה אני עושה בכל המועד, איזה מין יום זה? זה שאלה, הוא אולי גם בלבוש, ללבוש חולצה לבנה, כמו בגדי חג, הוא לא ללבוש בגדי חג. שני הברורה מדבר על זה בתחילת הלכות חול המועד, הוא מציע דרך ביניים, הוא אומר, לא חייבים ללבוש בגדים כמו שבת ויום טוב, אבל שלא יהיה כמו בגדי חול. מה שנקרא, משהו באמצע, כן? אז זה מכלול שלם של שאלות. אז אם אני חוזר עכשיו לשורש, כמו, אם אנחנו באים ושואלים את עצמנו חול המועד כן חול וחול המועד לא, אז לכאורה הכתבה מדויקת של השאלות צריכה להיות כזאת. אם המתודה היא משכנות יעקב, כתובות לא כתובות, אז חול המועד תקח אותו, לא כתובות, נגמר הסיפור. לעומת זאת, אם אתה אומר יש תכונה לשבת שעברה ליום טוב, כלומר הייתי כמעט אומר לפתוח את השאלה ביחס לחול המועד, הוא יוצא מזה שגם היום טוב נקראתות, למרות שעות לא כתוב בו, ואם זה עירה על דרך ההמשגה, שלקחו תכונה של שבת והעבירו אותו ליום טוב, אז כאן באמת צריך לבחון לעומק עד כמה יום טוב הוא דומה לשבת או לא. הוא שרה עד כמה חול המועד, שהוא חלק מהחג הזה, כלול או לא כלול. אז זה מבחינת כאילו הצבא הראשונה של השאלה. בעצם צריך לשאול מה זה חול המועד. וכאן, כפי שראינו היטב, יש ראשונים מסוימים אמרו, הכל עומד ונופל על איסור מלאכה, כן, איסור מלאכה לא. ויש ראשונים שבהם אומרים, זה עומד ונופל על שאלה אחרת, לא איסור מלאכה, אלא יש לו מצווה, יש לו סוכה, יש לו מצה, או בלשון אחרת הוא, יש לו תוכן חיובי, הוא אות, הוא מצוות עשה, ולכן הוא יום מיוחד. אני הייתי גם רוצה להוסיף, אם ניקח את מה שפתחתי בו את השיעור, שהאות הוא גם יציאת מצרים, כאילו התכנים, הרי חול המועד הוא המצוות שלו, המצוות שקשורות ביציאת מצרים. גם הסוכה וגם המצה. שנית, הייתי מוסיף, שמופיע בלא מעט ראשונים, אבל זה, שתדעו, זה בעיקר לפי הדירות שזה עשו מדורייתא. למה באמת אסרו את מלאכה בחול המועד? למה? התשובה היא כדי שהיום הזה יהיה יום פנוי שיהיה אפשר לעסוק בו בעבודת השם. או בלשון אחרת, מה שקראתי קודם ברמב"ם על שבת ויום טוב, נכון גם ביסודו של דבר על חול המועד. חול המועד צריך לדעת, לא נועד לטיולים, למרות שזה דבר חשוב לטייל בארץ ישראל. הוא נועד לעלייה לרגל, הוא נועד ללימוד. אני כבר הרבה שנים, יש לי יצר גדול מאוד בחול המועד ללמוד ולעסוק בעבודת השם, ואת הטיולים לעשות לפני ואחרי. תורה בעל ילדים שחי בחברה, אני מבין שזה לא אפשרי הדבר הזה כיום, אבל אני תמיד מקפיד בכל המועד עם הילדים שלי, תמיד הולכים יום אחד, הולכים לירושלים, הולכים לכותל, מתפללים. כלומר, להפוך את יום בכל המועד, להכניס בו תוכן של עבודת השם, רוחניות, או כמעט הייתי אומר שהחלק מהשאלה הזאת עם תפילים בכל המועד או לא, צריך לקחת בחשבון בכל המועד יש בו גם יציאת מצרים, גם עבודת השם. אבל הזה יש מקום לבוא לדבר על כך שהוא יהיה פטור מ תפילין, מצד זה שיש בו את התכנים שמצאנו אותם בשבת ויום טוב. כן, בני.
למה לא
נשאל
גם על ראש
חודש? בואי באמת לחשוב על ראש חודש. בני פה שואל שאלה טובה, מה עם ראש חודש?
יש תפילין.
ובני שואל, אולי באמת שלא יהיה תפילין, כי גם הוא עוד, כן, מה עוד שיש שם? פה אתה נוגע בנקודה מאוד יסודית על ראש חודש. חול המועד נמצא בפרשת המועדות ובעיקרא כ"ג, ולעומת זאת ראש חודש לא נמצא שם, כי ראש חודש שייך במדבר כ"ח. ראש חודש הוא יום שיש בו קורבן. כמעט הייתי אומר שראש חודש, וזה מפורש ברמב"ן בספר המצוות, ראש חודש עניינו במקדש לפני השם, בגבולין הוא פחות קיים. לעומת זאת חול המועד הוא בפרשת המועדות, לכן חול המועד הוא פאזה שהוא מעבר. אבל זה הצבא היסודית של השאלה. אם אני גם אוסיף, היה לי ממש נשיכה גדולה מאוד להציע על פי דברים שבעיניי הם נכונים גם בפסוקים, וגם אני חווה אותם כל שנה, של הנציב. הנציב מוולוז'י נשנה עצמת הלב, נמצא בפירושו, והעמק דבר, במדבר כ"ח. הנציב מפנה עצמת הלב לכך, שכשקוראים את הפסוקים של התורה, שמתארים את החגים, אז הרי שבשום מקום לא נאמר על פסח שכל השבוע הוא חג. היום היחיד שהוא חג בתורה זה יום הראשון. אני מקריא לכם, במדבר כ"ח י"ז, ו-15 יום לחודש הזה חג, שבעת ימים מצות יאכל. לעומת זאת, הולכים לחג הסוכות, כתוב שם, אני מקריא, ו-15 יום לחודש השביעי מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו וחגותם, חג לאדוני שבעת ימים. זה חג שהוא שבעת ימים, אז זה אומר הנציב, אני מקריא לכם, ונראה דמשום אחי אין גומרים הלל בכל המועד של פסח אלא בראשון, משום שאינו מתקדש לחג. כלומר רק יום ראשון של פסח הוא חג, לכן אין הלל. ואף על גב דבערכי מפרש טעם החילוק בפסח לסוכות, שאני בסוכות, חלוק בקורבנות, מה שייקן בפסח, אני אומר, זה גוף הביאור הדבר. מה משמעות הדבר שבפסח אין קורבן מיוחד לכל יום? שמה הוא עיקרו של פסח? יום הראשון, בו היה יציאת מצרים. מה זה שער הימים? כאלה תעשו ליום שבעת ימים, אתה מחכה אותו. לעומת זאת, מה זה סוכות? ולא קרה כלום ביום הראשון של סוכות, יותר מהיום השני. סוכות זה חגיגה של שבעת ימים. סוכות, תקראו את הרב יעקב בספר שלו, זה חג לפני הקדוש ברוך הוא, כל יום יש לו קורבן משלו, לכן יש בו שמחה יתירה בחג הסוכות, ולכן גם חונכים תמיד את המקדש ואת המזבח בחג הסוכות שהוא שבעת ימים. יש איזה ביטוי גם בהלכה של האשכנזים, שבהפטרה של שבת חול המועד פסח חותמים רק מקדש השבת, ובהפטרה של שבת חול המועד סוכות חותמים מקדש השבת וישראל והזמנים, כי יש קדושת היום בחול המועד שאין בפסח, סוכות שאין בפסח. אני גם מרגיש את זה, חג חול המועד סוכות זה חגיגה אחת גדולה, פסח אני מרגיש את זה הרבה פחות.
יש גם הלל
בדיוק, זה הנציב. לכן אני כמעט הייתי אומר שלו יכולתי, הייתי מציע שבכל המועד סוכות לא להניח תפילין, ובכל המועד פסח הייתי מוכן לשקול את זה. כן? בכל אופן, עד כאן מבחינת כאילו העמדה הראשונית היסודית של השאלות שעומדות על הפרק. כלומר, אני חוזר ואני מסכם. מבחינת המתוד השלאות, בגלל שביום טוב אינות, אז זה לא כל כך טענה שבכל המועד אינות, אלא כן תגיד כמו משכנות יעקב. ולכן מה בעצם הייתה הבדיקה של הראשונים? הבדיקה העיקרית הייתה מה טיב האות שעבר משבת ליום טוב, האם הוא עובר מיום טוב לכל המועד. מה שהייתי מבקש להוסיף עוד, ופה אני לא במאה אחוז בטוח, משכנות יעקב מנסה מאוד מאוד לשכנע שברש"י מפורש שיש להניח תפילין בכל המועד. ככה מאוד מאוד משוכנע המשכנות יעקב. ואם הדבר הזה משכנע, הרי שאנחנו עומדים בפני עוד מקום בספרות הראשונים, שבו יושבים מחדיו של רש"י, בעלי התוספות, ומתלבטים האם הסבא נוהג כשורה. אמנם כאן לא כתוב שזה רבנו תם, הבעל תוספות הכי כדור שאני הצלחתי לעמוד עליו זה הרי, בעל התוספות, שהוא נין של רש"י, אבל יושב נין של רש"י, ואומר לעצמו, אם המשכנות יעקב משכנע שאכן ברש"י ברור שצריך להניח תפילין בכל המועד, יושב הנין של רש"י ואומר לעצמו, רגע, למה לא להניח, האם הסבא צודק? אולי לא להניח. ונורא נורא התייסרתי בשאלה שמה גורם הוא פתאום להתלבד על הסבא שלו. אני לא בטוח בזה, כי במקורות זה לא מפורש, אבל כן, גם פה את מי הם יודעים לצטט בעלי התוספות? את הבהג, נכון? התוספות מצטטים את הבהג שלא מניחים תפילין בכל המועד. הראש מצטט מספר העיתים בשם הגאון. תוספות במועד קטן מצטטים את הבהג. אם זה כך, אז אולי גם פה איזה מערכת מתקיימת פה שהגאונים מחלחלים עמוק לתודעה של בעלי התוספות. למה? כי תפילין צריך להיות אני חוזר מסורת, קשר תפילין הרע לענב, צריך לשמור עליהם, וכאן הם חוזרים אחור על הגאונים. כשהם מגלים משהו בגאונים, אומרים לעצמם, זו המסורת הנהוגה בתפילין, אותה דינמיקה שהוצעה כאן פעם אחרי פעם על ריבוי השימוש בשימוש הרע בגאונים, גם פה הוא מתקיים. כלומר, נכון שהסבא מניח תפילין, אבל אני חוזר, לסבא היה סבא, ואם אני מגלה בגאונים שהם לא מניחים תפילין בכל המועד, כנראה שככה זה. ואם הדבר הזה נכון, זה מה שגורם להרי לחשוד, זה חלק מהסיפור הזה של איך ספרות הגאונים היא דומיננטית, היא מטלטלת את המערכת האשכנזית שאני רוצה לחזור, היא תמיד חושדת בעצמה שהיא לא המסורת המקורית. כל האחי גרסין על האשכנזים חושדים בעצמם שהם לא יודעים מה המסורת, ולכן גאונים, אבל היות שהם בעלי תוספות, אז הם לא רק אומרים הגאונים, אלא הם מתחילים מה לעשות? להביא ראיות, מתחילים לנתח לצד אחד, מביאים ראיות. הדעה הדומיננטית בבעלי התוספות מים ביסודו של דבר שצריך להניח תפילין בחול המועד ואפילו בברכה, למרות שהם מכירים אנשים שלא מברכים. זו הדעה הדומיננטית בבעלי התוספות. בסדר, עד כאן תיאור של היסודות של השאלה, כולל אני חושב הצעה מסוימת למה עורר את כל הדיון, מה עורר את כל השאלה. כן, הסיפור הזה מקבל תפנית מאוד עמוקה במאה ה-16 עם הכנסה של הזוהר לסיפור. אני רוצה להגיד משהו על הזוהר פה. ראשית, אני לא יודע זוהר, אני אומר את האמת, אני מתוודא, אני הגעתי לגיל שמותר לי, בעזרת השם אני מקווה להיכנס גם לשם, אבל אני עוד לא שם, ולכן אני צריך עזרה שלכם. דווקא חסדאי שחשבתי שיעזור לי לא נמצא. אבל נעזרתי בכמה אנשים וגם ביחד ננסה לפענח את זה. אבל אני כן רוצה לספר לכם על משהו שחסדאי כל הזמן נוחש לי באוזן. אני אומר לכם פה הרבה תורות רוחניות שאני מגיע אליהם, אני אומר בכנות בלי לדעת זוהר, פשוט קורא את הגמרות ואיך שהוא רואה את זה שם, ואני מרגיש ש... ואומר לי חסדאי לפעמים, דע לך זה כתוב בארי, זה כתוב פה, זה כתוב שם, כלומר אנחנו מגיעים למקום הזה. וכשאני מתבונן קצת בבית יוסף ברכות תפילין, בולט מאוד 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 הנוכחות הגדולה מאוד של הזוהר. הזוהר נמצא פה המון, ואני חושב שהדבר הזה הוא עולה בקנה אחד, הוא משלים את המגמה הקודמת שתיארתי קודם ביחס לגאונים. רוצה להסביר את זה, אני מרגיש בנפשי את הדבר הזה ממש, זה מה שקורה לי בתפילין. מצד אחד, מה היסוד של החשיבות הגדולה, כל הזמן נגיד הגאונים, המסורת, לשמור על התפילין המקוריות, מאיפה זה בא? זה בא ממקום שיש מסתורים בתפילין. אני רוצה לחזור לנקודה הזאת. זה בא מהמקום שאני לא לגמרי מבין הכל, שזה הלכה למשל מסיני, והיות ואני לא מבין הכל, לכן אני לא יכול לסמוך על ההיגיון שלי, לשכל שלי, שישמר נכון את התפילין, ולכן מה אני חייב לעשות? לדאוג שהתפילין יראו בצורתם המקורית. עכשיו, אם זו התודעה של תפילין, שתמון בתוכה איזה, איזה, איזה משהו עמוק, איזה מסתורין, איזה סוד, ולכן חובת השימור מוטלת עליי, השימור בלי להבין שכל הפרטים, זה ממילא מוליך אותך אוטומטית ישירות, לנסות גם כמידת היכולת שלנו מה לעשות לסודות של התפילין, לנסות להבין אותם. או זה לוקח אוטומטית לעולם הפנימי, זה לוקח אוטומטית לתורת הסוד. אתה משמר הלכתית בניגלה את הצורה ואת כל התבנית גאונים, ואתה שואל את עצמך כל הזמן אם אני יכול איכשהו להבין, להתחבר למשמעות. אני אחזור לדוגמה של השינים, אתה שם שין של ארבע תפילים שלך כי ככה זה התפילים בשמיים, ואתה כל הזמן רוצה גם שין של שלוש, להבין, 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 להבין. ולהבין בדבר שמוגדר מראש כמסתורי, אומר להיכנס תורת הסוד. ובלשון אחרת, אתה יכול בלי לדעת מספיק זוהר, כל הזמן לנסות לחתור לתוך החוויה האנושית, לתוך המפגש עם האלוקות, ולשאול מה אני מוצא כאן. ותראו מיד שכל מיני דברים שעלו פה בדיון, עכשיו אני ברוך השם, כי זה בזוהר, אולי הצלחנו להגיד אותה, כי הזוהר כבר אמר אותה, אוקיי? אבל תראו שזה נמצא, כל מיני לבטים כאלו מצד אחד. ומהצד השני, אתה מרגיש שאנשים כמהים לגילוי הסוד, ולכן הם מחפשים כל הזמן את המשמעויות האלה, ולכן הבית יוסף מביא זוהר, 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 זוהר. וכאן שמתבוננים בעמדה היסודית של הבית יוסף, מהי? הבית יוסף מכניס פה כלל שמנחה אותו לאורך הלכות תפילין. במקום שהזוהר נגד גמרא, אז לא אומרים מי איזה חוק על רשב"י, כי הנה החז"ל כבר עשו את זה בניגלה. במקום לעומת זאת שיש לך זוהר ואין לך גמרא, מי איזה חוק על רשב"י צריך לקבל את הקבלה. זו העמדה העקרונית שיש לבית יוסף, ולכן אצלנו בסימן למד א', שהבית יוסף מצטט מדודו, בוא אני אקריא את זה, איפה הבית יוסף פה? פתחתי אותו, כי אני מקריא את זה. וכן כתב מורי דודי, הוא אומר ככה, סליחה, אחר כך מצאו שכתוב רבי שמעון בר יוחאי במאמר אחד שאסור להניחם בכל המועד, וכן נמנעו מלהניחם בכל המועד. וכן כתב מורי דודי הרב יצחק קארו בתשובה, והמאמר ההוא הייתי במדרש הנעלם. ופה אני רוצה קצת להסביר דברים מעבר למה שהיה בדף מקורות על צריך להבין, זה לא רק בתחום הזה, ובעצם זה מביא את זה לברכות של התפילין. אני אביא לכם עוד דוגמה. האם נניח תפילין של יד מיושב או מעומד? איך אתם מניחים? שמו, איך אתה מניח תפילין של יד? אבל יש פה מיושב מניח מיושב? ספרדים מניחים, אתם יודעים על פי מי זה? על פי הזוהר. אתה מגלה המון פרטי דינים שעל פי הזוהר, אני רוצה להגיד לכם, זה בא מהמקום הזה, מהמקום הזה לדעתי יותר מכל תחום הלכה, אני לא יודע יותר מכל תחום הלכה אחר, זה מאוד דומיננטי בגלל המסתורים שבתפילין, וכאן זה הוביל כמעט, הייתי אומר, למאבקים שהתקיימו במאה ה-16. כך למשל, אני קורא לכם תשובה של המהרש"ל. המהרש"ל אומר, בסימן צדיק ח', אני מקריא לכם, ששאלת אותי המנהגים להניח תפילין של יד בישיבה ובעמידה, מפני שראית הרבה מן המדקדקים בדקדוקי עניות להניח תפילין של יד בישיבה. אז זה אומר המהרש"ל, פולין מאה ה-16, דה חדשים מקרוב באו, רוצים להיות מכת המקובלים ומדרשי הנעלמים ומחלשי הראות, לא יביטו באור הזוהר ולא ידעו מוצאו ומובאו וכוונתו, אז שכך מצאו בספרי רשב"י. הוא מתאר כמיהה של אנשים במאה ה-16, מה קורה במאה ה-16 עם הקבלה? קבלת הארי. הקבלה מתחילה להתגלות יותר בעולם, וזה יוצר תנועה נפשית שהרבה אנשים מעוניינים להיות מחוברים לתורת הסוד, תורת הקבלה. אתה קורא את המשכנות יעקב. במשכנות יעקב ברור לאורך כל התשובה שהוא אומר את זה הרקע החסידות. שזה עוד תנועה שמוציאה תורות החיים על פי תורת הסוד. וכך למשל, אני מקריא לכם פה בדת הדברים, הוא כותב: ואומנם רבים מבני דורנו נקל להם ונכון ביניהם לעזוב מנהג אבותיהם, ובפרט כירותם דברים מקובלים, עד ששב המינוג בין יודעי סוד לחסידות שלא להניח, מבלי אבן אם נכון הדבר לעזוב אורחות עולם שהנהיגו אותנו רבותינו הגדולים זה יותר מגימל מאות שנה, שגם בהתגלות ספר הזוהר הקדוש כולם ראו ולא רצו לשנות די מנהגם הקדום וכו'. אפשר להרגיש שזה יוצר, הייתי אומר, תנועות של, של מתח, מתח, איך לחיות. וכאן הרגל אחת, אני מרגיש עוד פעם שבתפילין יותר ויותר נמשכו לקבלה, וכנגד פה עומדות בעצם כמה עמדות יסוד. עמדה אחת שאומרת, אני חי על פי הנגלה, אני לא יודע זוהר בכלל, זה לא מעניין אותי, וזה מה שאומר פה המהרש"ל. אני אקריא לכם את לשון המהרש"ל. המהרש"ל אומר, ודע שכל רבותיי ורבותיי הקדושים ששימשו גאוני עולם, ראיתי מהם שלא נהגו כך אלא כדברי התלמוד והפוסקים. אם היה רשב"י עומד לפנינו וצובח לשנות המנהג, לא אשגחין על בי, כי ברוב דבריו אין הלכה כמותו. וכאשר כתב הקארו, כך הוא קורא לבית יוסף, הוא ראה לזה שהוא כתב סודות גדולות ועזרות נפלאות, נפלאות שאין לברך שתי ברכות על תפילין של ראש ושל יד, וענה לא אשגחין על בי, ומברכים שתיים. גם הוא כתב המניח תפילין בכל המועד חייב ביתה, אנחנו מניחים וברכים עליהן. הוא ממשיך והוא אומר, ואתה כך עיניך הורה, אם היה בזה ממש אי אפשר שלא הזכירו שום מחבר אחר, גם לא השתמת רמז בתלמוד בבלי ירושלמי ספרה פסיק את השילטות, ויפה כבנו הקארו שהביא הרבה דברים מהזוהר, וזה לא הביא כי לא חש לזה. ועוד דע שכמעט רשב"י לחלק תפילין של יד משל ראש, כאילו הם בנויים משתי יסודות, שתפילין של יד הוא רמז לתפילה מיושב, של ראש לתפילה מועמד, ואזי לטיימה שכתב דם מניח תפילין בכל המועד חייב מיטה. כן, ואנחנו אין חוששים לזה, לשתי עניין אחת, אבל האמת יורד דרכו, ומי שלא ידע להשיג סודה, לכל בקל, לבוא לקצת נטיות, ומי שבא לדרוש, ידרוש, האמת יורד דרכו. וכאן אני רוצה במהרש"ל להראות לכם שני דברים. ראשית, המהרש"ל ברור לו ששרשור בין העמדות השונות של הזוהר. דן, זה לא הלכה אחת בודדת. יש פה כמה הלכות, בוא נעשה לחבר אותן ביחד, והן משתרשרות, זו תפיסת עולם. והוא אומר, הכל זה עסקת חבילה, ומה שבעיקר בולט במהרש"ל, המהרש"ל אומר, מי שידרוש ידרוש, האמת תורה דרכה. וכאן הוא גם נלחם בעמדה היסודית של בית יוסף. מה העמדה שלו? העמדה שלו אומרת שגם מה שלא נזכר בגמרא אתה לא הולך כמו הזוהר, כאילו זה היה חשוב, אז מי היה צריך להגיד את זה? הגמרא. או בלשון אחרת, המהרש"ל מייצג פה עמדה שאומרת לא מתחשבים בזוהר בענייני הלכה בכלל. כנגד זה בית יוסף, איש צפת, איש ביריה, ודאי יש לו, מי שיש לו מאגיד, יש לו תפיסה שונה לגמרי. הוא נותן משקל לזוהר, והוא אומר במקום שזה נגד הניגלה.
מה התשובה שלו לזה?
סליחה?
מה התשובה שלו לזה?
לא הבנתי.
שהגמרא הייתה צריכה להבין, למה זה לא מובן? בשום מקום אחר, אין שום...
אז פה אתה נוגע, אז פה אתה נוגע, נקודה מאוד מרכזית, אם שמת לב לרטוריקה של בית יוסף, וכל הזמן אומר שמי יעז לחלוק על הרשב"י. כלומר, בשבילו הרשב"י הוא תנא. אז זה כן מובן בספרות חז"ל. בלי להיכנס לשאלה העכשווית, כן, מתי בדיוק נכתב הזוהר, ודאי שבתודעה שלהם הזוהר הוא תנאי. בטור שכזה, הבית הספר...
רוב הפסיקה היא לא כמוהו,
נכון, אבל במקום שיש גמרות נגד, זה מחלוקת פנימית בספרות חז"ל, אבל כשאין גמרות נגד זה רשב"י, הוא קורא את זה, הבא לדרוש ידרוש. הדברים האלה הבהילו את המשכנות יעקב. המשכנות יעקב אומר, איך אפשר ככה לדבר על רשב"י? כן, המשכנות יעקב נבהל נורא, אני אקריא לכם את הלשון שלו. המשכנות יעקב אומר, אשר זה באמת לכאורה ייפלא כל משכיל, איך יכתוב מהרש"ל כדברים האלה נגד רשב"י עם קרנות התפילין? והלא הוא אביהן של ישראל ודבריו כגח עלי אש. בכל המקובלים שותים בעצמת דבריו, ואחד מצא רשל זה בדברי התנאים והמורים, קבע תפילין של יד, מי שיחלוק עליו. ובאמת מי שמעיין בתשובה של המשכנות יעקב, מאוד ברור שהמשכנות יעקב לומד זוהר, והזוהר חשוב לו. מצד שני, אל תתעלפו, המשכנות יעקב רוצה לטעון שאף אחד לא הביא את הזוהר נכון, וגם לפי הזוהר מלכת תפילין בכל המועד. אבל אתה יכול להרגיש, כשאתה לומד את הסוגיה, כאן הייתי אומר, שקודם כל הזוהר נכנס פה הרבה, ואני חושב בגלל המסתורין. שנית, זה מעורר איזושהי שאלה מהותית, מאוד נכבדה. והיא, מה המקום לזוהר במקום ש... במקום שיש הלכה. עכשיו, יש כאלה שאמרו תמיד להכניס את הזוהר. יש כאלה. הקטע שקראתי לכם מהמרשל, אנשים שהיו לתחיפה רוחנית עמוקה, ומי שעיין במאמר של קאץ, קאץ מתאר באיטליה חכמים שלמים שניסו להכניס זוהר. כנגד זה, יש כאלה, בא בית יוסף, כאלה שאמרו, הזוהר לא נכנס בכלל. בתווך יש שיטת ביניים. שיטת ביניים היא שיטה מאוד לא פשוטה. שיש גמרא, לא נכנס, שאין גמרא, כן נכנס. כי אני רוצה לשאול אתכם שאלה, בגמרא לא כתוב שום דבר על תפילין וכל מיני, זה רק דיון בראשוני ושלוש מאות שנה של דיון. זה נחשב שאין גמרא או שיש גמרא? או בזוהר משמע לא להניח תפילין בכל המועד, אבל מסורת הפסיקה אשכנזית 300 שנה היא להניח. זה נחשב שיש בנגלה, אז משכנות יעקב מי שלמד אותו, ברור שמה הוא חושב, אני מחוזר ללשון שקראתי קודם, משכנות יעקב אומר, מבלי אבני נכון הדבר לעזוב אורחות עולם אשר הנהיגו אותנו רבותינו הגדולים זה יותר מ-300 שנה, אשר גם בהתגלות ספר הזוהר הקדוש, וכולם ראו, לא רוצו שעדיין מנהגם הקדום, משון אחרת, מה הטענה המרכזית שלו? למה רק גמרות? שיש מסורת ראשונית, זה אותו דבר. כלומר, יש פה פוטנציאל שגם נכון לשאול, לא רק זוהר מול גמרה, אלא זוהר מול נגלה בכלל, גם מקורות ההלכה האחרים. זוהר נגד הטור, זוהר נגד הראש, זוהר נגד האחרים. זאת גם שאלה שמתעוררת כאן, וכאמור, העמדות פה הן עמדות שונות, מן הקצה אל הקצה. בסדר, אז זה קודם כל לגבי, קצת להביא את התנועה שהתרחשה כאן. בקצרה, אני רוצה קצת לנסות להסביר מה ידע של הזוהר, ובעיקר לעמוד אחרי הטענה של המרשל, שיש פה משהו משורשר, וגם לראות איך הדברים האלה בעצם עלו בדיונים שלנו, בלימוד שלנו, בלי לדעת שום זוהר. כי הדברים כנראה באמת נמצאים עמוק בתוך תפילים. משכנות יעקב, בוא נקרא את הזוהר עצמו על, על, על חול המועד. כן? מה הטענה המרכזית של הזוהר? הבנתם אותו? מישהו רוצה לחזור על זה? הצלחתם להבין את זה? שמואל. בוא נתחיל לקרוא. מה מופיע בזוהר? לריח שמניח הטובים. אילו נמים ימים טובים, דיכון טובים, בינון תפילין, דרישה, שבריחו, מה נחלום? כן, פה יש אמירה שדווקא ביום טוב אנחנו לא נניח תפילין, כי מי מניח תפילין ביום טוב? הקדוש ברוך הוא, כן? אני חייב להגיד שזה תפילין שונה לגמרי מהגמרא בברכות דבר. מה משהו הגמרא בברכות דבר? הוא מניח, ואנחנו מניחים. פה מה הם אומרים? כשהוא מניח, אז ההנחה שלו כאילו מוציאה אותנו ידי חובה. אז מה אתה תניח את שלך? כשהוא מניח, דווקא הקדוש ברוך הוא מתואר כמניח תפילין דווקא בשבת ויום טוב. ועל די, עקרון טובים. כמו למה זה יום טוב? למה? כי הקדוש ברוך הוא מניח תפילין ביום הזה. והוא ממשיך ואומר, ובכל אתר ימים טובים מינון תפילין דרישה לקדוש ברוך הוא מנח לו. חולו של מועד לא יקרה יום טוב. תפילין תפילין דדרוע, דלת לנשיא הרע, מגרמה כלום אלא מנהירו דיום טוב, תפילין דדרוע, דיו תפילין של יד, לא נהירו אלא מגור נהירו דתפילין של ראש. ומה הטענה? שתפילין של ראש הם כנגד יום טוב, ותפילין של יד הם דומים לחול המועד. כי מה זה חול המועד? חול המועד הוא כמו סיהרה. חול המועד האמת אין לו קדושה עצמית, אלא מה מקרין עליו? יום טוב. בוא ניקח את המבנה של ימים טובים. ביום הראשון נקרא קודש ויום השני נקרא קודש. בוא נלך לסוכות יחד עם שמיני עצרת. היום הראשון נקרא קודש ויום השמיני עצרת תהיה לכם ויום השמיני קדוש. מה שמכיל על חול המועד את קדושתו זה העובדה שהוא בין ההתחלה והסוף של שני הקדושים, ולשון אחרת הוא מקבל השתקפות, כמו הירח שהוא מקבל את האור של החמה, הוא מקבל השתקפות. זה חול המועד.
ובפי הרמב"ן אז הוא לא נניח פה לסרטון.
סליחה?
בפי הרמב"ן על התורה המשורתית
לסרטון. לא יודע, לא שמעתי. עכשיו ברוסית הוא אומר שהתפילין של ראש יש להם קדושה עצמית, יש בהם שם השם נקרא עליך, ומה זאת תפילין של יד, יונקים את קדושתם מתפילין של ראש. גם הם דומים לחול המועד באופיין. ולכן המהלך המרכזי שמופיע בזוהר הוא שביום טוב לא ראוי מצד אחד להניח תפילין של ראש כי הוא דומה ליום טוב, ובכל המועד לא ראוי להניח תפילין של יד כי הוא דומה לכל המועד, יש להם תכונה דומה. בתרגום לעולם הספירות, יום טוב ותפילין של ראש דומים לספירת הכתר, שזה על הראש, זה הספירה העליונה, וזה שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין ביום טוב, כי ספירת הכתר היא הספירה הכי קרובה לאלוקות. כנגד זה, מה זה התכונה הזאת של הסיירה שהוא מקבל, שאין לו שום עצמיות? זו הספירה התחתונה של המלכות, והיא הספירה התחתונה, התפילין של יד הם בחלק התחתון. והיות וכך הדברים, חול המועד שהוא יום של תפילין, שהוא יום של מלכות, הוא אין בו תפילין של יד שמייצגים את ספירת המלכות. וכשאין תפילין של יד, אין תפילין של ראש. אין תפילין של ראש, אין תפילין של יד. וכן ביום טוב אין מה? אין תפילין לא רק בחול המועד. וכאן אני רוצה שנשים רגע לתפיסת הזוהר.
למה שאין
תפילין
של יד, אין
תפילין של ראש? אני מסביר. קודם כל, התפיסה של הזוהר אומרת, ותראו עד כמה זה שונה מהשפה של הראשונים. שהראשונים אמרו, יש בו אות. מה משמע? התכונה שיש ליום טוב, יש גם לחול המועד. כאן, בא הזוהר, אומר הפוך, ברור שחול המועד שונה מיום טוב. ברור שלחול המועד אין שום עצמיות, ברור שכל המועד מבחינת תוכנו הפנימי הוא נהדר תוכן פנימי, הוא סך הכל כלי שמקבל השתקפות מאחרים, ולכן ברור שהסיבה שמונה התפילין ביום טוב הוא לא הסיבה שמונה התפילין בכל המועד. שימו לב להגל הזה, מה מונה התפילין ביום טוב? תפילין של ראש, כי הוא כתר. ומה זה, מה מונה התפילין בכל המועד? תפילין של יד. זו הימנעות שונה מתפילין בכל המועד ביום טוב. זה מה שהזוהר אומר, זו הימנעות שונה. כן, אני חוזר לדברים האלה. עכשיו, הוא ממשיך ואומר, רבי אלעזר שאל רבי שמעון אבוי, תן לך תפילין דרישה, שאלה שלך. ושארן על רשיון דישראל קדישים מיום טוב, תפילין דדר הדיול אי וחולו של מועד, איך ענן הכי דנלה? אמר לה, בגין דנן, איך דנן ואי יד קהה, אסור למבע דוד אתה בסיטרה דילה, וצריך למבע את חדווה בסיטרה לתפילין דרישה, למה קדישה. בעצם מה הוא אומר? היות ותפילין של יד הם מקבלים מתפילין של ראש, אז שיהיה תפילין של ראש, ממילא מה אין? ממילא אין תפילין של יד. או בלשון אחרת, ביום טוב אתה אמור לא להניח תפילין של ראש, וכשאין תפילין של ראש, אין מקום לתפילין של יד. בכל המועד אתה אמור לא להניח תפילין של של יד, וכשאין תפילין של יד אז אין תפילין של ראש. אבל מבחינה מהותית, עכשיו תשימו לב לטיעון שיש כאן, שתפילין של ראש ותפילין של יד מייצגים שני רעיונות שונים, הם מייצגים עולמות שונים. אני רוצה לחזור לאחד מהשיעורים הראשונים שיהיו פה התפילין בגמרא, למה שני תפילין? אז מה היה אחד מהכיוונים? כי הם פועלים אחרת, כי הם שונים האחד מהשני. זו קודם כל התפיסה היסודית של הזוהר. התפילין של ראש הם הקטע, בואו עכשיו תרגם את זה, הרבה דברים שהיו פה.
למה?
קודם כל בזכות המשקיעות של יעקב, שהסביר את ה... זה נכון. אבל הזוהר, כשמדבר פה על יד קהה, ועל השיער, הוא רומז לספירת המלכות, בלי להגיד את השם המפורש. משקיעות יעקב מביא עוד
זוהר. זה בראשות של הים עם הקטע.
אני לא מספיק יודע, אמרתי לך. רואים קטישת כתר.
בגלל זה
נראה את תפילין. כן. לא מתוך תפילין. בואו אני אקריא לכם פה עוד זוהר שהוא מביא.
אני אצל מגדל הכתר. זה ידוע.
בואו אני אקריא לך קצת במשכנות יעקב, בסדר? משכנות יעקב קוראים מהזוהר בבית חנן. רבי אברהו שלח לרבי שמעון. היידי יוקי מר בתפילין דמרי אלמה משכה דעתפיר לו רצוי. שלח לי. ויעש השם לאדם או לשתו קודנות אור. כלומר, הבתים של תפילין זה קודנות אור. ואחי הוא כמר רבנו נסבא בינון דרישה, הוא דרוע ידך יד קהה. ואז הוא מסביר פירוש, כמה מקומות עוד אל מיני פרש רשי, לעלות על ידך בהי, היינו מלכות הנקרא תפילה מיושב. ופה אנחנו מתחילים לראות את המקומות האחרים, שזה שיטה בזוהר, זה לא רק כאן. כבר יעוד והוא מציין, הייתי אומר, שתפילין של ראש זה כתר. זה כתר למה? בוא נדבר קצת. כי זה, יש בו שינים, יש בו את שם השם, הוא עומד בראש, הוא, אני רוצה לחזור להלכה למשה מסיני, זה התפילים שרואים בשמיים. התפילים של ראש מייצגות יותר את המסתורים והסוד של התפילים. למה זה התפילים של יד? הוא משהו אחר, הוא ההקרנה שלו לחיבור לעולם האנושי, שהוא הרמה הנמוכה ביותר, הוא הספירה של המלכות. זה עולמות שונים. עכשיו רק כזה בא זוהר ואומר, לכן תפילין של ראש תניח אותם מעומד, ותפילין של יד איך תניח אותם? מיושב בתוך עולם הזה, בתוך עולם המעשה. בואו עכשיו נתקדם להגד השלישי, זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו. דווקא בגלל שתפילין של ראש ותפילין של יד הם שונים אחד בין השני, דווקא בגלל זה מה צריך לעשות לפי הזוהר? לצרף אותם אחד לשני, כלומר צריך להפוך אותם בדיבור אחד, ולכן יוצא הפוך על הפוך. לפי הזוהר, דווקא בגלל שהם שונים, לכן צריך לברך עליהם ברכה אחת כדי
לאחד
אותם. כלומר דווקא השוני יוצר את החשיבות באיחוד. כנגד זה בא מהרש"ל, אני חוזר עכשיו ללשון המהרש"ל שהקראתי קודם, תשמעו את לשונו. גם זה רעיון אחד שעלה פה בלימוד. אומר המהרש"ל, אני מקריא, סליחה, פתחתי את התשובה לא נכונה, הנה. אומר המהרש"ל, ואז ככה, ואנחנו אין חוששים לזה, אלא, אז מה חושב המהרש"ל על תפילין של יד וראש? שתיהן עניין אחת הוא, וקשירה אחת הוא, אלא, שזה כנגד הראש, זה כנגד הלב. כלומר, עד שאתה דן ומדיין, מה העניין של למה שתיים? התשובה היא, זה אותו דבר. אותם פרשיות, אותם בתים, אותם רצועות. אז למה שתיים? שזה כנגד הראש, וזה כנגד הלב. ואז יוצא דבר מאוד מעניין אצל המהרש"ל, שהיות והם עניין אחד, לכן מה לא חייבים לעשות? לעשות זכור ושמור ודיבור אחד. ולכן יש המהרש"ל, מה יוצא? יוצא שתי ברכות. אני יוצא הפוך על הפוך, אבל הנקודה שאני מבקש להדגיש דרך המהרש"ל, במשכנות יעקב נורא נדלק על זה, נורא נורא נדלק על זה, זה שביסודו של דבר צריך להבין שזה לא אוסף של פרטים, שפעם הזוהר אמר כך, פעם אמר כך, אלא מדובר בשיטה. מדובר בשיטה שבאיזשהו מקום מנסה דרך שפה מיסטית, דרך הספירות, מנסה לחדור בעצם לכבשן, הייתי אומר, לתודעה האנושית שבא לידי ביטוי בתפילין. אני אתרגם את זה עכשיו למילים שלי, או לאופן שבו אמרתי את הדברים בלי להכיר את כל הקישור לספירות. התפילין של יד שמדברות לך, זה מדבר קודם כל על המקום שבו אתה נמצא, זה מדבר על הקישור לעשייה האנושית, להסלמה האנושית ללב, זה מדבר על המקום שבו האדם נמצא, שזה בלשון הזוהר ספירת המלכות. כנגד זה התפילין של ראש, שיש בו אלמנטים של הקרנה כלפי חוץ, זה נמצא למעלה, יש בו את המסתורים של הדלת של השין, הם באמת נמצאים במקום שהם לא הפנמה שלי, הם נמצאים בסיפור המסתורי, בסיפור הגדול יותר. וזה בשלושת הזוהר, זה ספירת כתר, שם האלוקות נמצאת, היא קצת נשגבה מאיתם, היא לא רואה את זה, הוא למעלה, הוא מעליי, הוא לא לך שזה כל הזמן מול העיניים שלי, להפוך, אני לא רואה את הדברים. במובן הזה הדברים של הזוהר הם באים לידי ביטוי כאמור בדברים שונים. בצל הזוהר, יד ורוז, זה שני עולמות שונים לגמרי. כנגד זה, בא מהרש"ל ואומר, לא, זה אותו דבר. עכשיו יש גם אופציה שלישית, שאומר אותה משכנות יעקב, והוא רוצה לטעון שזה גם נמצא בזוהר, רק שהוא אומר את זה, הייתי אומר, אשמח זה שהוא מתקן נוסח בזוהר. וזה הוא רוצה לטעון שהיות והתפילין הם בצד שמאל. עד עכשיו דיברנו שהתפילין למטה. והתפילין הם בצד שמאל, אז הם גם מייצגים את הגבורה. והוא רוצה לטעון שיש מחלוקת פנימית בזוהר, האם תפילין הם גבורה או מלכות. על רקע זה הוא רוצה להציל, סליחה על הביטוי, את המהרש"ל, שהמהרש"ל פשוט כמו הדעה אחרת בזוהר, או בלשון אחרת, שהוא הכניס פה את הגבורה, אז הוא רוצה לקשר את התפילין של יד גם לכתר, ולכן תפילין של יד וראש, עליב אדם המהרש"ל, הם עניין אחד. למיתו של דבר, המהרש"ל נראה שהוא לא כל כך התעניין בקבלה. ככה נראה במהרש"ל. אבל המשכנות יעקב פה רוצה לעשות איזשהו שלום בין הדבקים.
מי זה המשכנות יעקב?
משכנות יעקב זה תלמיד של חיים מוולוז'ין, שהוולוז'וניות שלו ניכרת בכך שמצד אחד הוא ניגש לחומר באופן ראשוני, הוא תוקף את הבעיות מול הראשוניות שלהם, הוא בעצמו בודק גמרות מה נראה לי, ובצד השני יש פה גם משהו וולוז'וני בזה שיש לו תורת הסור פה, הוא מאוד מתעסק בזוהר. כן, אני אחתום בזה שבאופן פרדוקסלי כן, כשאנחנו מתבוננים עכשיו כאילו איך הזוהר נכנס פה לתפילין, שדווקא במסורת וולוז'ין וגם אלה בלי תורצות, הם בסופו של דבר לא הניחו תפילין בכל המועד. הגרא בביאור הגרא פורח את כל הראיות לתוספות, זאת אומרת שלדעתו הן לא ראיות. לא ברור בגרא אז מה הוא רוצה, האם בסופו של דבר בגלל זה להניח תפילין בגלל הקבלה, בגלל הראיות של תוספות, זה לא מאוד ברור.
הגרא
לפי המסופר לא היה מניח תפילין בכל המועד, אבל הגרא בביאור הגרא לא מסביר למה, הוא רק אומר אין גמרות. אז האם עכשיו הוא יחזיר את בית יוסף, את הקבלה, אני לא יודע. מה שהבאתי לכם תורה של הרב סולובייצ'יק, זה אני אסיים, לא יודע זה דובדבן, אבל תשמעו מה הוא אומר כאן בשם אביו. שמעתי פעם מפי אבא מארי ז"ל ששאל את רבנו הגדול, כוונה לרב חיים מבריסק, עמי אין הוא מניח תפילין בכל יום, אחר תשמעו איך הוא תוקף את הבעיה הזאת. בשעה שהראש ויתר חכמי אשכנז סוברים כי מצוות תפילין נוהגת בכל המועד, והרמ"א הכריע שאפילו מברכים עליה. אמנם מסורת בידינו מהגאון מווילנה מישיבת וולוז'ין, ברם הרי העניין נוגע בספקא דאורייתא שהוא לחיובה, ומדוע לפחות לא נניח בלא ברכה. עכשיו מאוד ברור שוקל בריסקר, הזוהר או התורת הסוד פה לא משחק אצלו תפקיד, וכן באיזה שפה הוא נמצא שלא יניק להם. עכשיו תשמעו מה רב חיים עונה לו. אז זה ישיב לו רבנו הגדול, כוונה לרב חיים, נימוק הסתייגותי מהנחת תפילין בכל המועד אינו משום מסורת וולוז'ין, אלא בשל דעתי כי כל המועד פטור מתפילין. וכאן אמר לאבא מרי כדברים האלה, כל המועד קדוש כמו יום טוב עצום מקדושת היום, אלא שיש בו יותר מלאכה. הפותר שתפילין בשבת ויום טוב אינו מסור מלאכה אלא קדושת היום עצמה, היא נוהגת בשלמותה בכל המועד. כן, רק אני אעשה להסביר את הדברים, ובזה נחתום, גם איזה מילה אישית, בסדר? שימו לב שרב חיים כאן, קודם כל הוא בריסקר קלאסי, וזה שהוא מכריע על פי הסברה. זה יסוד ההכרעה שלו. אבל, שימו לב, מה בעצם הוא עשה כאן? הוא הפוך מהזוהר, הוא מגיע למסקנה של הזוהר, מהסבר הפוך. כי בזוהר, מה הזוהר אומר בבירור, שכל עומד ויום טוב, שונים מהותית אחד מהשני. יום טוב זה בחינת כתר, וכל המועד זה עשייה, זה רק השתקפות שלו, אין לו קדושת היום כמו יום טוב. זה הזוהר, ולפי הזוהר בכל המועד אתה בעצם לא נפטר מראש, מתפילין של ראש, אלא מתפילין של, של יד. זה פועל בספירה השונה בתודעה האנושית. זה הזוהר. רב חיים פה אומר הפך הפכים. רב חיים טוען שלפי דעתו אין שום הבדל בין שבת ויום טוב במקרא קודש, יש רק הבדל אחד באיסור מלאכה. אבל האות, טוען הרב חיים, הוא לא איסור המלאכה, אלא האות הוא המקרא קודש. בזה הוא בעצם דומה למשכנות יעקב. מה טען למשכנות יעקב? לא מעניין אותי אם איסור מלאכה בכל עומד דורייתא עוד רבנן, כי גם אם איסור מלאכה בכל עומד הוא דורייתא, עדיין זה לא עוד, כי לא כתוב המילה עוד. בא רב חיים אומר הפוך, אפילו אם תגיד לי שאיסור מלאכה בכל עומד הוא דרבנן, הוא אומר את זה בהמשך, הוא מצטט את זה, גם אם תגיד לי שהוא דרבנן, זה לא מעניין אותי. כי מה שהופך את יום טוב למקרא קודש, זה לא איסור המלאכה, מה שהופך אותו למקרא קודש, זה הקורבן, ההלל, עצם השתייכותו לחג, לא המצווה, לא הפעולה, אלא היותו מקרא קודש. ועל רקע זה, בא רב חיים ואומר, שבהמשגה המוחלטת, כמו המשכנות יעקב בדק המילה אות, מה רב חיים בודק? מה התכונה? והתכונה שרב חיים לקח אותה היא תכונת השבת והיום טוב, ולכן לא אומר גם חול המועד ככה. שהרב סולובייצ'יק פה מפליג וטוען שמי שנמנע ממלאכה בחול המועד, יש לו קיום של שבתון, לא פחות ולא יותר. משהו שהמשכנות יעקב אומר עשו ראש, מה פתאום? כך שביסודו של דבר, במסע שלנו כאן, בבדיקה של תפילים בכל המועד, בעצם נגענו מצד אחד בתפילים. נגענו בזה. כלומר, אני חוזר. נגענו בשאלה של מה תוכן התפילים, ואיפה מקומו מול שבת ויום טוב, ואם התכנים האלה נמצאים בכל המועד או לא. בזה נגענו. פחות או יותר ראינו שכל המועד, אם הוא מכיל בתוכו תכנים של יציאת מצרים ותכנים של עבודת השם ותורה, זה בדיוק רב חיים, הוא יכול לפתור מתפילין, כי התפילין נמצאים בתוכו למועד. זה מצד אחד, זה קו אחד אפשרי. כן? כנגד זה גם נכנסנו למסע עמוק של מה זה חול המועד. האם חול המועד זה יום חול, האם חול המועד זה מועד, האם חול המועד זה האיסור מלאכה, האם חול המועד, מה זה? זה כמעט ברור שמי שרוצה להפנים את הרב חיים הזה, חייב להפנים את הקריאה של משכנת יעקב. כלומר, לא לבודד את השאלה של, לא לבודד את השאלה שתפילין בחול המועד מהשאלה של מה אני עושה ביום הזה, איך אני מתנהג, מה החוויה הפנימית שיש לי. ושאדם יהיה בחוויה הפנימית שהולך לביזנס ורק לא מניח תפילין, זה באמת מגוחך. ואני יכול להוסיף לכם שאני חש הבדל גדול מאוד בביוגרפיה שלי, הבדל בחוץ לארץ וארץ ישראל. בחוץ לארץ כמעט אין חול המועד, כולם שומחים לעבודה. זה בא משני מקומות. קודם כל, הם חיים בין גויים, וכך לקחת חופש בחול המועד זה לא כל כך פשוט, תדעו את זה. שנית, אין הרבה חול המועד בחוץ לארץ, יודעים למה? בחוץ לארץ הרוב זה מקרא קודש, כמעט אין חול המועד. כמעט הייתי אומר הדרך הדרוש שהם לא יודעים לקדש את החול, הם לא יודעים מה זה לקדש יום שבו עושים משהו. הם חיים בחוץ לארץ, הם יודעים לעשות יונטיב, לא יודעים לעשות חול המועד. ולא ארץ ישראל שהבחינת לקדש את החול, רק היא תבואו אל הארץ, תתן כל עץ מאכל, ארץ ישראל יש בה הרבה חול המועד, וחול המועד פה הרבה יותר משמעותי באמת. במדינה היהודית יש פה הרבה חופש, וזה כמעט עולמות שונים לנאורי. אז עשינו פה מסע לתוך חול המועד, וגם המשכנו להשלים עוד דברים שעלו. בעצם פגשנו, הייתי אומר, צירוף של שני וקטורים עמוקים מאוד בתפילין. מצד אחד ההתעקשות בתפילין לקיים אותם כפשוטן, כמו המסורת, פרט, בלי להבין. יחד עם זה, שראינו שבתפילין צריכה להיות איזושהי חתירה עמוקה מאוד להבין מה זה, לחוות את זה, להכניס את זה לתוך עולם החוויה הפנימית של אדם מישראל. וכאן ראינו ששני כיוונים שעלו בניגלה שלנו, הם עולים פה בעצם, הייתי אומר, במחלוקת בין המרשה לבין הזוהר, מה שמשכנת יעקב טוענת בחוגים פנימית בזוהר. ראית תפילין של ראש, תפילין של יד, הם שני עניינים שונים לגמרי. הם פועלים בשני מישורים, הם זכור ושמור. אחד פועל בכתר, במסתורין האלוקיים, והשני פועל בתוך המלכות, בתוך הפעילות האנושית, או לא. זה בחינת גבורה. שמבחינת תוכן נאמר, רק שאחד כנגד הלב, אחד כנגד המוח. ואני יכול לומר שעם כל זה, שאני לא מספיק יודע עדיין זוהר ותורת הניסטר, אני מוצא את עצמי מאוד 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 נמשך למקום הזה שמחפש את המשמעות ואת הסוד ואת המסתורים ואת ההפנמה של הדברים.